פללו עליי שבוע הבא, אני מועמד לדין, צריך את עזרתכם בעזרת השם שהשם ימליץ עלינו טוב. זה עצוב, מפחיד. אז בעזרת השם התפילות שלכם בטוח יעשו פירות. תזכירו אותי מעוז בן חנה שנעבור את זה בשלום בעזרת השם. נגיד גם כמה דברים, מה כן אפשר לעשות בראש השנה, גם קצת להכנה, יש לנו שבוע, וגם בראש השנה כדי להמתיק את הדין מעלינו. יש לבן אדם ראש, בתוך הראש יש מוח. כל הגוף הולך לפי המוח. חס ושלום יש איזה בעיה במוח, אז יהיה בעיה בגוף כנגד אותו בעיה במוח. המוח שולט על הגוף. אותו דבר, יש לנו ראש השנה. הראש של כל השנה משפיע על כל השנה. ובתוך הראש מה יש? מוח. כמה שעות יש לנו בראש השנה? כמה ימים זה? זה החג היחידי שיהיו שני ימים. חג היחידי בכל החגים. כל יום זה 24 שעות, פעמיים 24 שעות, 48 ממחת מוח. ראש השנה זה הראש עם המוח לכל השנה. ואיך שהמוח הזה ייראה, כך השנה תהיה בהתאם. לכן אני ארצה להגיד בהמשך כמה דברים באמת כדי לנצל את השעות האלו, שהן שעות גורליות לכל השנה. איך להשפיע לכל השנה. נגיד כמה דברים לעשות, מה לדבר, מה לחשוב. יהיה דברים קצת שנצטרך להתאמץ, אבל שווה להתאמץ ל-48 שעות האלו שאנחנו יודעים שזה גורלי לכל השנה כולה. זה מתנה מהשם יתברך שמגלה לנו את זה. המקובלים הקדמונים ידעו לחלק את 48 שעות כנגד כל הימים שיש בשנה, והיו מראים לך איזה יום אחד בעייתי בדיוק מה עשית באותם כמה דקות במהלך ראש השנה, שזה כנגד אותו יום בעייתי. משהו בצורה, היום כמעט אין דברים כאלה. צדיקים שידעו, אבל אמרו לנו באופן כללי, תדעו, 48 שעות מוח משפיע לכל השנה כולה. בהמשך בלי נדר נתייחס לזה. אני קורא לכם איזה פסוק בירמיה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מוכיח את עם ישראל באותה תקופה על כל מיני אבונות שהם עשו, הוא אומר, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. אני שופט אותך על זה שאמרת לא חטאתי. מה זאת אומרת? יש אנשים עושים חטאים. אדם עשה חטא, בורא עולם שופט אותו. אבל בורא עולם בשבילו החטא הזה זה דבר קטן, עזוב. מסדר את זה. לא על זה אני שופט אותך. אני שופט אותך על זה שאמרת לי לא חטאתי. על זה שהיה לך הזדמנות במילה אחת שאתה אומר חטאתי, למחוק את הכל, לנקות אותך, זה מתנה שבורא עולם נתן לנו, שהוא ברא את התשובה קודם בריאת העולם. אבל על אומרך לא חטאתי, שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, ברא את חווה, לא לגעת מעץ הדעת, לא לגעת. יש לכם פה גן עדן, מלא עצים, בעץ הזה, רק אל תיגעו בו. בא נחש, מפתה את חווה. באה חווה, מפתה את אדם, אכלו מהעץ. בורא עולם, בא לאדם הראשון. אומר לו, מה עשית? הרי אמרתי לא לאכול, מה עשית? מה אומר לו אדם הראשון? האישה אשר נתת לי, היא נתנה לי, ואכלתי. את מי הוא מאשים? את אשתו. לא, גם בקטנה הוא מאשים את בורא עולם, אשר נתת. זה אתה השם. אם לא היית נותן לי, אז הכל היה בסדר. נתת לי אישה, הנה, תראה מה קרה לי. אז הוא האשים גם את בורא עולם, עיקר הטענה אליו, וגם אליה. קין הורג את הבל. בורא עולם ניגש אליו, קין, מה עשית? קין, איפה הבל אחיך? אומר לו, מה שומר אחי אנוכי, מה אני בייביסיטר, מאיפה אני יודע? לא יודע. הוא לא אמר חטאתי. האדם לא אמר חטאתי. דוד המלך. היה סיפור עם בת שבע, כולם מכירים. ניגש אליו הנביא נתן. אומר לו נתן הנביא, בא אליו בסיפור, יש איזה עשיר, מלא כבשים, מלא כסף, יש איזה עני אחד, עם כבשה אחת. העשיר רוצה את הכבשה של העני, לקח לו את הכבשה, הכבשה היחידה שלו. מה אתה אומר? תשפוט אתה, כבוד הרב, אתה המלך, אתה דיין, אתה... מה אתה אומר? מה הוא? הוא בן מוות. הוא חייב למות. לקח לעני את הכבשה היחידה שלו. נתן הנביא אומר לו, כבוד הרב, זה אתה. סיפרתי סיפור. אבל אתה, העשיר, המלך, עם כל הכבשים, לקחת את הכבשה של האוריה, את בת שבע, היחידה. אתה בן מוות. נגזר עליו מיתה. דוד המלך. יאכל את הרץ הרבה תירוצים. היא לא נשואה בכלל. הוא נתן לה גט, לפני שיצא למלחמה נתן לה גט. היא מיועדת לי, הרבה הרבה תשובות. הוא לא אמר כלום. חטאתי. חטאתי לשם. באותו רגע נמתק, הכל נבטל. ברגע שהוא אמר בן מוות אתה, אז הוא בן מוות. נגזר בשמיים ככה, כפי שיצא לו מהפה. אתה חתמת את הגזר דין עליך. אבל שהוא אמר חטאתי, הכל נמתק. מודה ועוזב ירוחם, כוחה של תשובה. אז אדם הפיל את זה על השם, וקין ניסה להתחמק, אני לא יודע איפה הוא, אני לא שומר עליו, אני... דוד המלך ידע, זה סוד התשובה. כתוב בספר תנת ואליהו, תנת ואליהו זה אליהו הנביא, אומר כך, הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל, יותר ממה שמצפה הוא האב לבנו והאישה לבעלה שישובו מן הדרך. יותר מכך יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה להם לישראל שיעשו תשובה כדי שיגאל אותן ויבנה להם בית המקדש. אנחנו חושבים, אז דיברנו כמה פעמים כוחה של תשובה, אז אם תעשה תשובה, לא תעשה תשובה. אליהו הנביא אומר אחרת. זה לא שאם תעשה תשובה, תדע לך במקום, הכל נמחל, זה נכון. אבל תדע לך, זה מעבר לכך, בורא עולם מחכה. מצפה לך. הוא מחכה מתי תתקרב אליו יותר, שהאישה מחכה לבעל שלה שיחזור מאיזה מקום רחוק, או האבא מחכה לבן שלו. והוא מתגעגע לבן שלו. רבי חיים פלאג' שהיה לפני כמה מאות שנים, צדיק ומקובל גדול, הוא אומר שקראתי את זה, קראתי דברי אליהו הנביא, בכל פעם שאני קורא המאמר הנכבד הזה, איני איני יורדה מים. אני בוכה כל פעם שאני קורא את זה, אני מתרגש. איך ייתכן מלך הכבוד, אלוהי העולם, השם הוא יושב ומצפה אותנו שנחזור בתשובה. יושב ומחכה על כל אחד ואחד מאיתנו. מתי? זכורית מגדלת, עלינו. זה לא משהו כללי, בואו עולם מסתכל מלמעלה. הנה זה חזר בתשובה, יש לו כל מיני שליחים, זהו, אז תתאר אותו, תמחל לו, נותן הוראה בבית דין, הנה אם זה חוזר בתשובה, תסלחו לו, זה לא עובד ככה. בורא עולם מסתכל על כל אחד ואחד מאיתנו, ומצפה ומחכה מתי אנחנו נתקרב אליו, כדי לעשות טובה עמנו. כל הטובות שבעולם, בורא עולם רוצה להיטיב לנו. וכל אחד הולך בשרירות ליבו, ואין איש שם הלב למור, לכו ונשובה אל השם. כלומר, שאדם הולך אחר שירות ליבו, תאוות ליבו, הוא לא מסתכל על... גם אנחנו לא יודעים את זה, הנה הוא בא לספר לנו. מה שאליהו הנביא אומר שבורא עולם מחכה ומצפה מתי זה יתקרב אליי. ואם בבנו החביב לא יערד אל עת ערב, איחר לבוא לביתו יותר מהשעה שרגיל לבוא בכל ערב, אבא מחכה לבן שלו, והנה כבר השעה מאוחרת והוא עוד לא הגיע, אולי חס ושלום קרה משהו. אז האב עיניו כיונים משגיח מן החלנות, מציץ מן החרקים, מתי יבוא לביתו? ובפרט, הנה, מי שיודע פה ביישוב, רק שעה נהייתה מאוחרת, 9-10, מקפיצים את החמל, מקפיצים את כולם, הבן שלי לא הגיע הביתה, מתחילים חיפושים. איזה פחד, אולי חס ושלום קרה משהו. בפרט אם הוא עוד יותר צעיר שלא יודע לדאוג לעצמו. ובפרט אם הוא עוד יותר קטן, הוא גם לא מכיר את הדרך הביתה. נאבד. וכן האישה שהלך בעלה למדינת הים, כמה צער מגיע לה עד שיתראה פני בעלה, מדינת הים, חוץ לארץ, בקיצור. וזה צער השמיים מחכה לה. ואם הקדוש ברוך הוא סובל שיעור זה הצער עלינו, על מה אנחנו ישנים בתרדמה גדולה כזאת, ואין אנחנו חוזרים בתשובה. הוא אומר, תן בלב עמך ישראל לשוב בתשובה. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, ריבונו של עולם, בשבילך, לא בשבילנו. תן בליבי את הכוח לעשות תשובה. תן לי את הרצון. כי בורא עולם מצפה ומחכה לכל אחד מאיתנו. לא סתם נתן לנו יום הדין. ראש השנה, אומר רבי נחמן מברסלב, עשה לנו חסד שהוא עשה את ראש השנה בראש חודש. ולמה זה חסד? כי בראש חודש הקדוש ברוך הוא אומר, תביאו עליי קורבן כפרה, כביכול השם עשה חסד שהוא מיית את הלבנה. השמש והירח היו באותו גודל פעם, בבריאת העולם. הלבנה אומרה, ריבונו של עולם, מה יעזור? אני אביאו אותו דבר. אי אפשר לשתי מלאכים עם כתר אחד. אמר לה, צודקת, הקטין אותה, עשה אותה קטנה. אמר לו, מה? אמרתי דבר אגון, הקטנת אותי, נתן הצבא של כוכבים. מה עדיין, לא, זה לא פייס אותה. תביאו מעכשיו כל ראש חודש, תעשו קורבן כפרה בשבילי. ואז אומר רבי נחמן מברסלב, שיש לנו פתחון פה, אנחנו יכולים לחזור בתשובה, שאנחנו אומרים, בנו שלא, מיני, אתה מביא קורבן כפרה, גם אנחנו צריכים. זה חסד שהשם עשה יום הדין בראש חודש. ונתן לנו חודש של הכנה, חודש של התעוררות ותשובה. שנכין את עצמנו. מה קורה שאדם שומע קול שופר? כי השטן בא לקטרג על כל אחד. אני לא תלית שכולה תחלת. ועשיתי הרבה שטויות בשנה הזו. ובא אותו אחד שפיתה אותי לחתו. הוא עבר אותי לחתו. בחד, בוא תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. ומיד רץ לשמיים אחרי שנפלתי לקטרג עליי ולהגיד, הנה ראית מה הוא עשה? אני הייתי שם, ראיתי אותו. אז הוא בא גם בראש השנה לקטרג, הוא רואה את בורא עולם כותב לכל אחד ואחד מאיתנו מה יהיה במשך השנה, מה יעבור עלינו, מה יהיה מצב הבריאות שלנו, הפרנסה שלנו, החיים שלנו, ההצלחה, הכל כותב אחד אחד. אז בא מקטרג, ראית מה פלוני עשה במשך השנה, אני אגיד לך הכל בצורה מדויקת. אנחנו לוקחים את השופר ותוקעים, וזה מזכיר לריבונו של עולם את עקדת יצחק שהוא מסר את נפשו לבורא עולם כהעיל של השופר. זה מעורר את מה שעשה יצחק, והקדוש ברוך הוא סותם את הפה של המקטרג הזה וממתיק את הדין מעל כל עם ישראל. איזה מצווה זה יקרה של תקיעת שופר, שאדם הולך לשמוע כל שופר. לא עושים וידוי בפה בראש השנה, אבל כשאתה שומע כל שופר אתה יכול בלב להתוודות, עשיתי כך וכך. אנחנו בלי נדע בסוף קצת נדבר על העניין של ראש השנה, למעשה כמה דקות. אבל איזה מתנה גדולה זו. אני סיפרתי לכם, דיברנו כמה פעמים, הסיפור על מנשה, על חזקיה, אבל יש כמה פרטים גדולים שאנחנו לא יודעים. ואני רוצה עכשיו לספר לכם את זה, ומשם נלמד חיזוק עצום בשבילנו. סיפרנו, בקיצור, אני אגיד למי שלא היה, על חזקיהו שהיה צדיק גדול, מלך גדול מאוד, שהוא ראה ברוח הקודש שיהיה לו ילדים רשעים. הוא לא רצה. בשביל מה אני אביא ילדים לעולם שלא ילכו כרצון השם? החליט לא להתחתן. בא אליו הנביא, ישעיהו, השם כבר אמר לו, לך תגיד לו שיארוז, ייפרד מכל המשפחה, כי הוא לא יחיה. הוא לא מביא ילדים, זה מצוות פריאה ורבייה, מצווה יקרה וחשובה, שזה העולם נברא, להמשיך שיהיה תולדות, והוא לא עוסק ביישובו של עולם. אז לך תגיד לו, מות אתה ולא תחיה. מות אתה פעם אחת, למה גם לא תחיה? לא, תסביר לו שאין לו פה ימות בעולם הזה, ולא יחיה לעולם הבא, אין לו גן עדן, אין לו כלום. איבד את כל העולמות שלו, בגלל שהוא ביטל את המצווה הזו. ותבינו, נביא, זה הוראה מפורשת מבורא עולם. אם הוא אומר לך, בשיא הקיץ, היום הולך לרדת מבול, מבול, הוריקן בארץ ישראל, וזה דבר שהוא לא יכול ולא היה. בארץ ישראל היום, יום שלישי, ב-2:01. הוא אומר לך משהו מדויק. ובאה סופת הוריקן ב-2:02, זה נקרא נביא שקר, כי הוא התבלבל. בורא עולם לא מתבלבל, הוא מדויק. תשמע, זה הוריקן, אין בארץ ישראל, יום שלישי, ב-2:00, אז בדקה. נביא שקר, הוא פיסס דקה אחת. בורא עולם זה בצורה מדויקת. בא הנביא ואומר לחזקיהו, תשמע, אתה ארוז, אתה הולך לעזוב את זה העולם, בורא עולם אמר. אז זה מה שהולך להיות. אומר לו, למה? לא עסקת פריה ורבייה. אבל ראיתי שיצא איזה בן רשע, אני לא רציתי. אומר לו, אתה לא עושה חשבונות שמיים, תשאיר את זה לבורא עולם, תעשה אתה מה מוטל עליך. אומר לו, טוב, מכילה, אני מצטער, אני... תשובה, אין תשובה, נגזר. אומר לו, מה אתה אומר אין תשובה? תסיים את הנבואה שלך בבקשה ותצא החוצה, כי אני קיבלתי מדוד המלך, היה סבא של סבא שלי, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם לא התייאש מן התפילה לעולם. אז תסיים את הנבואה בבקשה ותצא. הערכנו בסיפור הזה באחד השיעורים על עוצמת התפילה, תשמעו את זה שם, אני רק עושה איזו הקדמה קטנה, יוצא, הוא מסתובב לקיר ומתחיל להתפלל לבורא עולם, מכירות ליבו, ויב כחזקיהו בכי גדול, בוכה, עושה תשובה. ישעיהו הנביא יוצא רק למרפסת, במסדרון בחוץ, כבר מקבל אוטומטית באוזניה נבואה מבורא עולם, תחזור, תחזור. שמעתי את התפילה שלו, את התשובה, את הבכי שלו, נגזר לו עוד 15 שנה להמשיך לחיות. חוזר חזרה, עוד לא יצא מהחצר כבר, הולך אומר לו, תודה רבה, הנה כמו שסבא אמר לי, כוח של תשובה, כוח של תפילה, הכל, משנה הכל, אבל נגזר בשמיים, לא משנה, תפילה קוראת את הכל, תשובה קורא הכל, זה הכוח. אבל אומר לו, תשמע, בכל זאת, אולי הזכות שלי, אני יודע, יש לך בת, חפצי בה, תן לי אותה, אני אתחתן איתה, הזכות שלי, הזכות שלך, ואולי, הוא אומר לו, לא, לא, מה פתאום, וזה, אומר לו, מה אתה מתחמק, אמר, אתה צריך, הסכים, התחתן עם הבת שלו. ונולדו להם, נולד בן מנשה, זה הבן שלהם. מנשה הזה, תקשיבו טוב, אני רוצה לקרוא לכם קצת בפסוקים, שתבינו על מה מדובר. בן 12 שנה מנשה במולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חפצי בה, הבת של הנביא. והיה שערה בעיני אדוני, כתואבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. התחיל לעשות רע כמו גויים. הוא היה מלך, אבל מלך רע. ומה הוא עשה בתור מלך רע? וישוב האבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, כי פעם היו מקריבים בכל מיני במות, וחזקיהו הרס את הכל, אמר יש לנו בית מקדש, מקריבים רק בבית מקדש. הוא בנה במות. ולא רק, והיה כמזבחות לבעל, התחיל לעבוד עבודה זרה, עבודה זרה, והקים מזבחות לכל העבודות זרות, ויעש אשרה וכולי, והשתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם. אז הוא התחיל לעבוד עבודות זרות כל מיני, גם לשמיים, לכוכבים, לשמש, לריח, לפסלים, לעצים. ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית השם. לא מספיק רק לעבוד עבודה זרה, זה לא מספיק לו. הוא רוצה גם לעשות את זה בבית המקדש. והעביר את בנו באש, ועונן וניחש, ועשה אור ועידונים, כישופים וכוספים, כל מה שכתוב בתורה שאסור לעשות. והרבה לעשות הרע בעיני השם להכעיס. יש אדם עושה עבירה לתיאבון, אתם יודעים מה זה? לא, לא עלינו, באדם מתחשק לו לעשות את זה. חטא יצר הרע התגבר עליו, הולך ועושה את אותו חטא, והיצר נרגע. פה למנשה לא היה לו יצר. הוא רצה לעשות דווקא להכעיס את בורא עולם, בלי יצר. וזה מה שהוא עושה. וישם את פסל האשרה אשר עשה, לקח עבודה זרה, ושם את זה בבית אשר אמר השם אל דוד ולשלמה בבית הזה, כלומר, בתוך בית המקדש. שם שם את הפסל. כמה הוא הכעיס את השם. ולא רק שהוא חוטא לעצמו, איך הוא מחטיא את הרבים. וזה לא רק החטאת הרבים, זה דווקא אני רוצה להכעיס את בורא עולם. והשם אומר, לכן כה אמר השם אלוהי ישראל, אינני מביא רעה על ירושלים ויהודה, כל שומע תצלנה שתי אוזניו. השם הולך להביא חורבן בגלל מנשה. כל חורבן בית המקדש, כל מה שחרבה ירושלים, בגלל מנשה. בגלל המלך הזה. וזה חזקיהו כבר ראה ברוח הקודש. אחרי שהוא ידע את זה, כמה מאמצים הוא עשה כדי לחנך את הילד הזה? על קדושה וטהרה ואמונה ודבקות. כמה הוא השקיע בילד הזה? אומרים חז"ל הרבה, מתארים. ובכל זאת יש לילד בחירה לעשות מה שהוא רוצה. טוב וכולי, אני מדלג הרבה. וכל אשר עשה וחטאתו אשר חטא לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. אני קורא לכם, אני קופץ לשם עוד כמה פסוקים בדברי הימים, שנבין את העוצמה שמה שעשה מנשה. בן 12 שנה מנשה במולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים, והיה שרה בעיני השם כתועבות הגויים, אשר הוריש השם מפני בני ישראל, והיה שווה איבן את הבמות, כמו שאמרנו וכו', והשתחו לכל צבא השמיים, ויעבוד אותם. הוא בנה מזבחות בבית השם, אשר אמר השם בירושלים, יש מי לעולם, בתוך בית המקדש בנה עבודה זרה. ואיבן מזבחות לכל צבא השמיים, כל כוכב, כל שמש, הריח, הכל עשה מזבח מיוחד לזה. והוא העביר את בניו בתוך האש. וגיא בן עינון, ועונן, וכישף, ועשה עוב ועידוני, ובקיצור, להכעיס את השם. מי שיקרא, אני לא מדלג פה הרבה פסוקים, יש פה תיאור גדול עד כמה הוא הכעיס את בורא עולם. ועכשיו השם יתברך עושה לו איזה טיפול קטן. וידבר השם אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו, השם מנסה לעורר אותם בתשובה, אף אחד לא מקשיב. ויבא השם עליהם את שרי הצבא, אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים. לקחו את בה שרי צבא של אשור, לקחו את מנשה באזיקים לשבי. ויעשרו בנחושתיים, ויולכו בבל, לקחו אותו לבבל. וכייצר לו, שנהיה לו צער, חילה את פני השם אלוהיו, שהתחיל להיות לו כואב, התחיל להתפלל לבורא עולם. מה קרה פה? יש פה גם קיצור של הדברים, ואני מדלק איתכם עכשיו בעל פה לחז"ל, שמספרים מה הלך. אומרים ש... אחד הפסוקים שדילגתי, שחוץ מכל העבודה הזרה שהוא עשה, הוא רצח הרבה. שפך דם של הרבה אנשים. אחד מהם זה היה סבא שלו, הנביא ישעיהו. הוא קורא לו לדיון. הוא אומר לו, רציתי לשאול שאלה. משה רבנו אומר על בורא עולם, ולא יראני אדם וחי, אי אפשר לראות את השם. איך אתה בנבואה כותב, וכשהוא ראה את השם יושב על כיסא, וראיתי את השם יושב על כיסא, איך אתה אומר את זה? זה או אתה משקר או משה רבנו. ומשה רבנו לא שקרן, אז זה אתה. אז אתה נביא שקר ואתה חייב מיתה. ככה אומר הנכד לסבא. ושאל אותו עוד כמה שאלות, ולפי השאלות שלו, כביכול, הוא חייב מיתה, אומר ישעיהו, אני יכול לענות לו. אבל אם אני אענה לו, אני יודע, הנכד שלי לא מקשיב לי. ואם הוא יהרוג אותי, הוא יהיה מזיד, כי אמרתי לו תשובות אמיתיות, אז עדיף שהוא יהרוג אותי, ויהיה שוגג מאשר במזיד. בא להרוג אותו, אמר שם קדוש ונבלע בתוך עץ. הנביא, שולטים ברוח הקודש, שמות קודש, נבלע בתוך עץ. אבל אמר מנשה, תקרטו את העץ ותתחילו לנסר את העץ. וזה מה שעשו, וניסרו את העץ, שהגיעו איפה שהפה שלו היה נמצא, יצא נפשו ומת. הרג את הסבא שלו. והנה הוא מגיע, לקחו אותו בשבי. רבי עקיבא, היה לו רב, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, עמד להיפטר מן העולם. באו התלמידים, רבי טרפון, ועוד כמה תלמידים, רבי עקיבא ביניהם, התחילו לעודד, לנחם אותו, לחזק אותו. הגיע התור של רבי עקיבא, תקשיבו אותו. רבי עקיבא אומר לרבי אליעזר, כבוד הרב, תדע לך ייסורים חביבים. זה דבר חביב. הוא שוכב על המיטה, כולו מתייסר. בא התלמיד שלו אומר לו, ועוד הרב, ייסורים זה דבר טוב, חביב מאוד. הוא אמר למשמש שלו, תקים, תקים אותי. תן לי לשבת. אני רוצה לשמוע מה הוא אומר. למה אמרת את זה? מאיפה אתה מביא את זה? שייסורים חביבים. איך זה נשמע? כאילו, מקפיד. מה, אתה אומר ייסורים חביבים? אני יושב מתייסר פה במיטה. לא, זה לא הסיבה. הוא גם חושב ככה. וכולם באים לנחם אותו, ולעודד אותו, ולתת לו ככה איזה מילים טובות. בסדר. הוא יודע שזה טוב, בא רבי עקיבא, לא מתבלבל. אומר לו, כבוד הרב, ייסורים חביבים. אה, גם אני חושב ככה. הנה, התחיל לדבר. אני רוצה לשמוע מאיפה אתה מביא את זה. כי גם אני חושב ככה. אומר לו, אני אגיד לך. הביא לו פסוקים, אני אגיד לכם בעל פה. מנשה כמה חטא, כמה הרשיע, כמה עבודה זרה, כמה רצח. הקדוש ברוך הוא גזר להחריב את ירושלים בגלל הבן אדם הזה. הנה לוקחים אותו בשבי, שמים עליו אזיקים, ושמים אותו בתוך דוד, דוד מנחושת, מתחמם מהר. מכניסים אותו לבפנים, בלי מים, ומדליקים את הלהבות, ברנר, משהו חזק. ונמצא שם מנשה בתוך הדוד הרותח הזה, והוא מתחיל לקפץ. הוא אומר, אין לי ברירה. מה אני יכול לעשות? בורא עולם, כועס עליי. כועס עליי, לא ישמע לי. מתחיל להתפלל לכל העבודות זרות. פלל לשמש, תעזרי לי, לירח. ומזכיר כל מיני שמות של עבודה זרה שהוא עבד אותם. ותתארו לכם שהמעמד הזה נמצא, כולם, בכיכר העיר, כולם מסתכלים, כולם רואים ורואים את המלך הזה בתוך דוד רותח מקפץ ומתחיל להתפלל לכל מיני עבודות זרות. תעזרי לי, תעזרי לי, תעזרי לי, והוא מקפץ ואין יותר מדי זמן. הוא ראה שאף אחד לא עוזר לו. אין בעיה ממש. אומר ריבונו של עולם, חוזר אליך עכשיו. אם באמת אתה נמצא, ואתה תעזור לי ותציל אותי, אז יש בך ממש. ואם אתה לא עוזר לי, אתה שווה כמו כולם. איזה דיבור. איזה חצוף. בשביל הדיבור הזה, בשביל הדיבור הזה, לא לעזור לו. אבל בורא עולם שומע את התפילה שלו, מקבל אותו בתשובה. המלאכים בשמיים, מלאכי השרת, סוגרים את כל השערים. הם לא מוכנים שהתפילה תעלה. לא מוכנים. למה? מה? אתם תגידו בעולם, אמר תשובה קדמה לעולם, ועשה תשובה? לא, זה לא אכפת לנו מהתשובה. אם הוא היה עושה תשובה באמת, בסדר, אבל הוא גם לא עושה תשובה באמת, הוא עושה תנאי לבורא עולם, אם אתה קיים, אתה תציל אותי, ואם אתה לא, אז אתה שווה כמו כולם ככה בחוצפה. את זה אנחנו לא מוכנים לקבל. בורא עולם אמר, אבל אני גם את זה מוכן לקבל. גם את זה. ואם אתם לא פותחים לו, אז אני אפתח לו. ועשה חתירה מתחת כיסא הכבוד, לקבל את מנשה. וקיבל אותו בתשובה. ותפילתו, ויעתר לו, וכל חטאתו ומעלו, והמקומות אשר בנה בהם במות, והעמיד השרים והפסילים וכו'. בורא עולם קיבל את התשובה שלו, והחזיר אותו חזרה לירושלים. עכשיו תשימו לב מה אומר מנשה בעצמו. עד עכשיו סיפרתי לכם בעל פה, הוא כיעצר לו, שנהיה לו צער, שהתחיל להתחמם התנור הזה, חילה את פני השם אלוהיו, והיקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו, והתפלל אליו. מה אמר לו? אמרנו כבר. ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי השם הוא האלוהים. ויסור את אלוהי הנחר ואת הסמל וכל המזבחות, ואבן מזבח השם, בקיצור חזר בתשובה, ותיקן את מעשיו. מה אנחנו רואים מכאן? מה זה עוצמה של תשובה? מה זה כוח של... לא רק, כוח של תפילה. הנה כבר הוא בתוך הדוד. מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? מאיפה הוא קיבל? הנה אבא שלו. כוח, אה? נכון? זה בסדר או לא בסדר? ודאי שלא. ודאי שלא, אבל אתה רואה מכאן את הרחמים של בורא עולם. כשאני סיפרתי את הסיפור הזה באחד הפעמים, אמר לי אחד התלמידים, אם אותו הוא קיבל בתשובה בורא עולם, אז אותי בטוח הוא יקבל. כי אני לא עשיתי כל כך, עשיתי דברים רעים בחיים שלי. אבל ככה להכעיס את בורא עולם דווקא, לא עשיתי. אם אותו הוא קיבל ככה, וכבר היה על גזר דין מוות, ויצא משם, אז אני לא. שהשם יתברך איך קראנו, מחכה ומצפה לי שאני אתקרב אליו, שאני אתחזק ויקבל עליי איזה משהו טוב לכבוד השם. השם רוצה לגזור לנו דברים טובים. הוא רוצה לחתום לנו דברים טובים ביום כיפור. הוא רוצה. הוא רק מחכה לנו. שאנחנו נבוא צעד אחד אליו. שאנחנו נתקרב למרות כל הקושי, למרות הניסיון הגדול הזה שבורא עולם הסתיר את עצמו מאיתנו. לא רואים את השם, לא מרגישים אותו. כן. איפה זה כתוב פה שהיה לו את הזכות של אבא שלו? הגיע עד לתנור, איפה אבא שלו עזר לו? בתנור כבר שמה. איפה אבא שלו עזר לו? אבל הוא נמצא עכשיו בדוד, מדליקים אותו. נכון? איפה אבא שלו עד אז? את אומרת אולי, אבל פה בורא עולם אומר לא בגללו. אם אני אעריך בפנים ואני אביא את הכתוב, אז את תראי שיש דו שיח בין מנשה לבורא עולם. אני אמרתי, אני לא רוצה להעריך אתכם, אבל זה סיפור מרתק מאוד מה שקרה שם. וש... אה? מה קרה? מה קרה? שמנשה היה בדוד ואומר לבורא עולם, אם אתה נמצא ותציל אותי, ואם לא, אתה כמו כולם. זה מה שאמרתי, נכון? לא אמרתי את התגובה של בורא עולם, היה דו שיח ביניהם. אז אחד הדברים שבורא עולם אומר לו, רשע, תדע לך שאם אני לא יקשיב את התפילה, לתפילה שלך ואני לא יציל אותך, אני נועל דלת בפני חוזרים בתשובה. שיגידו החוזרים בתשובה, הנה למנשה הוא לא עזר ולא שמע את תפילתו, אז הוא גם לא ישמע את תפילתי. אז תדע לך שאני פותח לך שערי תשובה לא רק בגללך. בגלל כל מי שאחריך ירצה להתחזק ולחזור בתשובה, הוא יוכל וילמד מהסיפור הזה. כלומר, היה פה דו שיח. ומה את רואה מהדו שיח הזה? שמה בורא עולם אומר לו? בגלל האבא שלך, בגלל האמא, בגלל הסבא הנביא. אם הוא היה אומר לו, רבי שלם, תסלח לי, אני חוזר בתשובה. נגמר הסיפור, בוודאי הם הוציאו אותו, לא מלאכי השרת, גם הם היו מקבלים את הכל. אבל פה הוא עשה תנאי, איך אני אומר לכם תמיד, בורא עולם לא כספומט. הנה, אני מקבל עליי קבלה, תעביר אותי טסט, שאני אצליח פה, שאני... שהם לא כספומט, לא עושים תנאים כאלה. אפשר לעשות בצורה אחרת, אמרתי לכם פעם, בסדר, אבל לא ב... אבל הוא עושה תנאי, ותנאי בחוצפה כזו, ולמרות הכל בורא עולם אומר לו, אם אני לא יקשיב לך, אני נועל דלת בפני חוזרים בתשובה, יגידו. שאי אפשר לחזור בתשובה. אז אני פותח לך שאתה המקרה הכי אבוד שיש, וכולם, כל מי שרוצה לחזור בתשובה, ידע ויבין שכולם מקובלים, ולכולם אני מחכה ומצפה. לכולם אני מחכה ומצפה. אמרתי כמה הוא השקיע בבן שלו, אבל יש לבן אדם בחירה. אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה מקרים, לאורך כל הדורות שיש לצערנו. הורים כאלו, וילדים אחרים, הנה מה, אברהם, לא יצא לו ישמעאל, יצחק, לא יצא לו עשיו, גדולי עולם. למה? יש לבן אדם בחירה. יש לבן אדם בחירה, הוא יכול לעשות מה שבא לו בסופו של דבר. למרות כל ה... נכון, אם אותו אדם היה מתגבר, יכול להגיע לעוצמות גדולות מאוד. כן, בגלל התפילות של האבא, בגלל הבחיות של האמא, בגלל ההשתדלות שלו, יגיע לעוצמות גדולות. אבל בלי שום קשר להכל, יש לנו בחירה, זה הפרשה שלנו אגב, מצווה של הבחירה. ובחרת בחיים, יש לנו אפשרות, לאף אחד אין את הבחירה הזו. לא לגויים, אמנות זה שיעור שעבר, ולא למלאכים, לאף אחד, לנו יש את הבחירה להחליט אם אנחנו שומעים בקולו של השם או לא. ושאנחנו מחליטים, אנחנו בוחרים בך בורא העולם, זה הכבוד שלנו, זה העוצמה שלנו, זה השכר הגדול שלנו. בגלל זה השם בך העלים את עצמו, שלא נראה אותו ולא נראה, שנוכל כביכול לעשות מה שבא לנו. ואנחנו עושים מה שבא לנו. אחד אמר לי, לא הרב, אין בחירה. הנה כתוב, אדם שעושה חטא כזה מגיע לעונש כזה, אין בחירה. אבל עובדה, אתה עושה, ואף אחד לא אומר לך כלום. אין, אף אחד לא אומר לך שום דבר. אדרבה, בורא עולם כל כך טוב ומיטיב, מה זה מתוק. מעריך לך את החיים ונותן לך עוד. עוד נותן לך הצלחה וסייעתא דשמיא. למה? כי הוא אבא שלנו, הוא מחכה לנו, כמו אבא לבן. מחכה לנו, הנה אולי הוא עכשיו עזוב בתשובה. הנה, אולי עכשיו 50 שנה, הוא כבר בן 80. אולי עד הקבר, עד הרגע האחרון, יעשה איזה ערעור תשובה אולי. ואני מקבל אותו ומנקה אותו ו... ישר גן עדן. זה אבא שלנו בורא עולם. מצד אחד צריך כן לדאוג קצת לגבי יום הדין הזה, מה יכתבו לנו. אבל מצד שני אומר רבי נחמן, בראש השנה צריכים להיות עם מחשבות טובות. כי מי ששופט אותך זה אבא שלך. והאבא הוא רחמן על הבן שלו. לכן הוא נתן לנו הרבה הרבה פתחים של מילות. מילות מן היצר הרע. מילות מן המקטרג הרע. אז עכשיו, אחרי שדיברנו על מעלת התשובה, כוח התשובה, ועד כמה בורא עולם מצפה לנו ורוצה אותנו שנתקדם אליו, זה הכנה שלנו לקראת ראש השנה. אני רוצה להגיד כמה דברים על יום ראש השנה בעצמו. כמה עצות. מי שיקח את העצות האלו, ירוויח. זה מתנה. באמת, איך שהשם יתברך, אם אפשר להגיד, לפתות אותו שיכתוב לנו דברים טובים. כתוב בספרים שאדם יאמר תהילים, את כל ספר תהילים, בשתי הימים של ראש השנה. יש 150 פרקים. פעמיים 150, 300 כמניין כפר. חוץ מזה, בכלל, אמירת תהילים, אומר רבי נחמן מברסלב, מסוגל לתשובה. ולא רק שזה מסוגל לתשובה, גם אם בן אדם אין לו רצון לחזור בתשובה, ואין לו התעוררות לתשובה, בכוח אמירת תהילים זה יעורר אצלו את הרצון לחזור בתשובה, ולוקח אותו עד שורש נשמתו, ופותח לו את כל השערים. אפשר לראות את זה בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה עין ג', מעלת אמירת תהילים. אז זה בכלל שתדעו, כל שכן בראש השנה. אם אפשר לומר ביום הראשון וביום השני, את שתי פעמים ספר תהילים, פעם אחת בכל יום, כמניין כפר, סגולה גדולה מאוד לכפרה, שהשם יתברך יכתוב לנו, דברים טובים. כי בראש השנה שבאים לכתוב עלינו, בורא עולם מיד, מה הוא עושה עכשיו הבן אדם? מה הוא עושה כל השנה? מה הוא עושה חודש אלול? ומה הוא עושה עכשיו, ביום הזה? מסתכלים עליו משמיים, פתאום רואים אותו יושן. איזה לא נעים זה. רואים אותו עכשיו יושב, מדבר עם ההוא, צוחק עם ההוא, לשון הרע לזה, עושה איזה דברים, איזה לא נעים זה. אבל אם פתאום, במהלך הדיון עליו, מסתכלים ורואים אותו, אומר תהילים. רואים אותו, מתבודד לבורא עולם. עכשיו בבית כנסת שומע כל שופר, הלב שלו נשבר. איזה רושם זה עושה בשמיים? איך מסתכלים מהשמיים עלינו? בורא עולם, סותם את הפה של המקטרגים. הנה, מה אתם רוצים? אבל השנה... תסתכלו עליו עכשיו. זה אבא שלנו. אז אמירת תהילים. ייקח כמה שיקח. אמרתי לכם, כדאי להתאמץ במוח ב-48 שעות של הראש של השנה. זה אמירת תהילים. דבר נוסף, רבי נחמן אמר, תענית דיבור ביום הראשון. מי שיוכל להיות בתענית דיבור, כלומר, לא לדבר כל מה שלא קשור תפילה, לימוד תורה, התחזקות, כמה שפחות, סגולה גדולה מאוד לכתיבה טובה. ומראש אמר אפילו ביום השני גם. שתי ימים. איזה יומיים, 10 דקות, אני לא מצליח, אתה רוצה? אתה רוצה יומיים? או בפרט כמה זה קשה. אנשים יודעות, 10 קבין, שיחה ירדו לעולם, 9, לקחו אנשים. את האחת שדיברה כל כך, שעות בטלפון, שעות. מה אבא ניסה להגיד, לא עזר שום דבר, לא היה, פעם לא היה... חבילה ללא הגבלה. זה היה תיקון. פעם אחת דיברה איזה חצי שעה, אבא שלה אומר לה, אביתי, אני רואה התקדמת ברוך השם, איך עשית את זה? היא אומרת לו, לא אבא, זה היה טעות במספר. אז ראש השנה, אם אפשר ביום הראשון, תעני דיבור, לא לדבר. איזה קשה זה. איך השם מסתכל על זה, זה כפרה על כל הדיבורים הלא טובים שלנו. תיקון על הכל. מי שעושה את זה גם ביום השני, זה כבר גן העדן, הוא מובטח לו כבר במקום. עצה טובה, התענית דיבור והתהילים. לעשות כמה דקות של התבודדות, חשבון נפש, בראש השנה. איך הייתם רוצים שהשנה תיראה לכם? תגידו. הדברים נכתבים. אם ברוע העולם ירצה לכתוב את מה שאתם אומרים או לא, תשאירו את זה לשם. אל תעשו חשבונות שמיים. אנחנו עושים השתדלות. הנה אני שומר ראש השנה, הנה אני בא בתפילה, כמה דקות של התבודדות לבורא עולם, אומר קצת תהילים, מה שאני יכול לעשות אני עושה. אז אני גם אבקש דברים, הייתי רוצה שהשנה תראה לי גם בגשמיות וגם ברוחניות. סייעתא דשמיא, קדושה, טהרה, תעזור לי להתקרב אליך, שיפתח לי הלב, שמחה, לבקש. זה החשבון נפש של הדקות. הרי אמרנו שהראש משפיע לכל השנה, למה עושים סימנים בערב? זה תפוח בדבש, שלך שנה מתוקה, רימון, ערבוז, חיותנו כרימון, ויש כל מיני מנהגים, אחד אוכל סרדין, למה? סרדין זה מורכב משתי מילים, סרדין, להסיר את הדינים, וכל מיני כאלה, אחד אוכל קולו רבי, למה? לשמוע בקול של הרבי, שלא לבוא כל השנה רק שומעים שיעורים, אלא שגם נזכה לשמוע לקולו, אז אוכלים קולו רבי, וכל מיני סימנים, למה צריך את זה? מה זה הרימזים האלה? זה משפיע לנו לכל השנה. איך שאתה נראה, מה שאתה עושה בשנה, משפיע. אז אנחנו, בעזרת השם, כל אחד ברמה שלו וההשתדלות שלו, יבוא לבורא עולם בתפילה, בורא עולם רוצה לתת לנו דברים טובים. יותר משהפרה רוצה להעניק את העגל שלה, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. בורא עולם רוצה להשפיע לנו יותר ממה שאנחנו רוצים לקבל, תאמינו לי. כל כך רוצה, רק צריך לבוא עם כלי. לבוא עם כלי, איזה קבלה טובה. שבוע הבא בעזרת השם. אנחנו טסים לרבנו, ראש השנה. ואני אמרתי, הבאתי לי פה דפים, שמי שרוצה, ירשום את השם שלו, ואת שם האמא שלו, ואת הישוע שהוא היה רוצה, שאני אזכיר אותו בציון של רבנו ויתפלל עליו. אבל אני אגיד לכם את האמת, חשבתי על זה. ואמרתי לעמוד שם, להתפלא אחד אחד, זה קשה וזה הרבה וזה לא... אז רציתי לגבות תשלום, בדרך כלל אני לא גובה תשלומים, מה שהיום היה למחשב זה בשבילכם גם ש... אז קצת תתנו איזה משהו, איזה משהו טוב ככה, שאני אוכל באמת להשקיע ולהתפלל עליכם. והתשלום זה קבלה טובה, כל אחד שיהיה כלי לברכה על מה לחול. יש אנשים עושים את זה כל השנה אחרי כל שיעור, אני לא עושה את זה. אני עושה את זה אחד על אחד, אבל לכן אני אומר, מי שרוצה, זה מתנה באמת לבוא ולרשום ולקבל איזשהו משהו שיהיה כלי לברכה לחול, ויש פה משבצת לישוע שהייתם רוצים, גם אותה תכתבו בצורה מפורטת. מי שלא יודע מה לקבל, יבוא אליי, אני אעזור לו, ולא צריך לפחוד. מי שבא באמת, ראה בזה ברכה ומתקדמים אנשים ומצליחים, לבוא ולרשום, מי שאני אראה שהוא באמת לקח על עצמו את הקבלה המתאימה והנכונה, למרות הקושי, אז בלי נדר אני אעריך עליו קצת יותר, ובלי נדר גם אם נזכה להגיע לבעל שם טוב, פלל עליו שם, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, שיסנגר עלינו, למרות כל מה שהיה, ויכתבו לנו דברים טובים, רב נתן, שהוא היה מליץ, ככה אמר רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן מברסלב, שיכול לכתוב על כל יהודי 400 דפי פוליו. דברים טובים, לא משנה מה הוא עשה. אני יכול, יש לי את הכוח, לרשום 400 דפי פוליו על כל יהודי, דברים טובים. מי לא היה רוצה לקבל את זה לראש השנה, ככה שיכתבו עלינו. ללכת לעורר את הנשמות האלו, שימליצו טוב בעדינו. אז אני משאיר פה את הדפים, תרשמו שם, שם האמא, אם יש לכל אחד כמה שמות, או לאמא, לרשום את הכל. לרשום את הקבלה שכלי לברכה לחול ואת הישועה שהייתם רוצים.